הרב יכול לבטל את הרגע.
שלום לאלה שנמצאים איתנו דרך הזום, רק אני הייתי רוצה לדעת ששומעים טוב, שומעים ברור.
שומעים
ברור.
שומעים מסוים.
האמת שאלה שנמצאים דרך הזום יהיה להם יתרון מסוים, כי אני הכנתי גם איזה מצגת, כבר התרגלתי להעביר את השיעורים בזום, אז במקום להכין דף מקורות, הכנתי מצגת. אני אפילו הייתי שולח לכולם, איך לשלוח לכולם את המצגת, אבל לא נורא. אז תדעו שיש מצגת, אחרי זה אם מישהו ירצה לעבור על השיעור, אז יש מצגת, אני אגיד את המקורות בעל פה, בהמשך אנחנו נצטרך להתרגל לעשות גם דף מקורות חי, וגם מצגת כדי שהדברים יהיו טובים לכולם. רק שנייה אחת, בואו נוריד כאן לבית המדרש, אז אפשר לראות פה בצורה חיה. טוב. טוב, אתם רואים שאני מבית המדרש, אמנם זה הפוך הכתב פה, אז אני זז אחרת, טוב, לא נורא, נשאיר ככה.
אנחנו רואים את זה מצוין, הרב. כאילו, הכל, זה לא הפוך.
טוב, שלום לכולם. אני שמח שאנחנו פותחים את המסגרת של שיעורי יום שלישי, שיעורי ההלכה. באופן כללי, בדרך כלל באלול, חלק מהשיעורים יותר הלכתיים, חלק יותר אמוניים. אנחנו נשלב בין הדברים, אבל חשבתי שמן הראוי השנה שהשיעורים יהיו בנושא שמיוחד לשנה הזאת. ומה שהייתי רוצה לדבר השנה זה נקרא לזה שוט קורונה. אני נשאל המון המון שאלות בענייני קורונה, ובימים הנוראים יש שאלות, רבני חוץ לארץ שאלו את השאלות עוד לפני חודשיים, כשאנחנו בכלל לא היינו במקום בכלל, תחילו לשאול, תראה גם מה יהיה בראש שנה, ביום כיפור, לארץ ישראל לוקח יותר זמן עד שהם מתעוררים, אבל שאלות קיימות גם כאן במציאות שלנו. וחשבתי להתייחס כל פעם לנקודה אחרת, לנושא אחר, כאשר היום חשבתי שנתייחס לחולים, לאנשים בבידוד, לאנשים בקבוצות סיכון. יש המון אנשים היום שצריכים לדעת מה לעשות. מה לעשות? לאכול, לא לאכול, לשתות, מה לעשות בצום גדרי חולי ופיקוח נפש במציאות של קורונה? בהמשך, יש עוד נושאים, שאם יש לכם נושאים אחרים, תגידו לי, אבל נושאים שחשבתי עליהם, נושא אחד, אולי לדבר על הסליחות. יש הרבה אנשים שאומרים סליחות ביחיד עכשיו, בכל המקומות, יש כאלה שאומרים סליחות דרך זום, מה אפשר להגיד, אי אפשר להגיד, זמני סליחות, אם יש איזו גמישות מסוימת בקורונה. נושא אחר זה תפילות ראש השנה ויום הכיפורים, שברוב המקומות לא תהיה אפשרות להגיד את התפילה בצורה מלאה, כמו שרגילים לומר, כי אנשים נמצאים ביחד הרבה שעות עם מסכה, מסובך. זה מסובך, והשאלה אם יש דברים שאפשר להוריד או לשנות או לקצר, שזה נקודה אחרת שקשורה לתפילות הימים הנוראים. יש שאלות אחרות, יש אלפי אנשים, יותר מאלפי אנשים אפילו, שנמצאים או בבידוד או בסיכון. ומגיע ראש השנה, שאלו אותי כבר הרבה, אתמול התקשר אליי מישהו בלחץ מפתח תקווה, הוא אומר, איך אני עושה אתרת נדרים? והאם מותר לעשות אתרת נדרים דרך זום? אתרת נדרים של ראש השנה. אז זאת עוד שאלה שנשאלת. יש עוד שאלות שבהתחלה חשבתי שהן הלצה, אבל אחרי ששאלו כל כך הרבה, אז הבנתי שיש כאלה שלוקחים את זה ממש ברצינות, וזה שטוענים שהשופר, כשאתה תוקע, יוצאים רסיסי רוק. וזה יכול להיות מסוכן, והאם אפשר לשים מסכה לשופר. עכשיו, זה נשמע משונה קצת. אני חושב ששאלו אותי את זה אולי 20 אנשים, בארץ ובעולם, ברופאים. עכשיו, אני אומר, תשמע, מה הבעיה? תעמוד קדימה, תסתדר, כאילו מה, אתה נכנס לפאניקה. אבל אנשים רוצים תשובה, תגיד לי בסדר או בסדר, אל תגיד לי עכשיו מה לעשות. אתה תגיד לי מותר או אסור. הם יחליטו, כאילו, להגיד להם לעמוד קדימה, לעשות, אבל שאלה מעניינת. אז אני רק אומר כל מיני כיוונים של שאלות, ויש עוד שאלות אחרות, וגם התייחסות אמונית לקראת הימים הנוראים, וקורונה, שגם אותה אנחנו נצטרך לעשות. יש גם דברים שקשורים לסוכות, אבל אם יש לכם כל מיני דברים, אתם יכולים לעלות, אנחנו נוכל לעשות אותם בעזרת השם. טוב, אנחנו, כמו שאמרתי, דנים היום, אני משתף כאן מצגת בנושא של חולי, של פיקוח נפש במציאות של קורונה. ואני אומר את הדברים גם למי שאין לו עכשיו את המצגת לפניו, אז לא תהיה לו בעיה, הוא יוכל לעקוב אחרי הדברים. המשנה ביום הדף פי ג' קובעת, שמי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו. אנחנו יודעים, גם ביום כיפור אדם אוכל אם יש סכנה, ואומרת המשנה, ועוד אמר רבי מתיא בן חרש, החושש בגרונו, מטילים לו סם בתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. יש לנו פה כלל, ספק נפשות דוחה את השבת. הגמרא מביאה אחר כך, בהמשך, הגמרא מביאה כמה לימודים, ביום הדף פ"ה, 7 לימודים, איך אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת. מתוך הלימודים יש 2 לימודים מרכזיים שהובאו אחר כך בדברי הפוסקים. וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך וכולי, נשאלה שאלה זו לפניהם, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? והגמרא מביאה כמה אפשרויות, ואז היא אומרת, רבי שמעון במנסיה אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אי הווי התם, הווה אמינא דידי, עדיפה מדידו, וחי בהם ולא שימות בהם. יש לנו 2 לימודים מפורסמים. אחד, הלימוד של רבי שמעון במנסיה, ושמרו בני ישראל את השבת, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. הלימוד השני של שמואל, וחי בהם ולא שימות בהם. האם יש הבדל בין הלימודים? האם זה משנה לי, לומדים מפה, לומדים משם? אז האמת שיש המון הפקמינות בין הלימודים, ואני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל אני רוצה רק להגיד נקודה אחת. מה נמצא למעלה? הדבר הראשון זה שבת, או הדבר הראשון זה חיי אדם? מה נמצא למעלה? חיי אדם. אז זה תלוי בדיוק בלימודים האלה. אם אני אומר, כמו רבי שמעון בן אנסיה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, נראה מכאן שהשבת זה הדבר המרכזי. אבל אני עושה חשבון. עדיף לי לחלל שבת אחת כדי להרוויח שבתות הרבה. זה מתמטיקה. פשוט עדיף לי, ככה יהיו יותר שבתות, אבל לכאורה יוצא שהשבת היא למעלה. לעומת זאת, לפי שמואל, וחי בהם, ולא שימות בהם, מכאן יוצא שחיי אדם זה הדבר הראשון. החיים הם למעלה, זה הדבר הראשון כמובן, חוץ משלוש עבירות, עוד עזרה, גדולות ושפיכות דמים, אבל חיי אדם זה הדבר הראשון. לפי שמואל אפשר לומר שהמצוות לא נאמרו במקום שיש פגיעה בחיי אדם. יש מקום לבחון את הדברים ואת ההגדרה, לא נעשה את זה כרגע, אני רק אציין שהפוסקים, ובוודאי הפוסקים האחרונים, המשנה ברורה וביאור הלכה ועוד, ראו את הלימוד של שמואל כלימוד המרכזי, וחי בהם, זה הלימוד המרכזי, והלימוד השני של שמרו בני ישראל את השבת, הוא לימוד שגם בו משתמשים לפעמים, אבל הוא בדרגה שתיים. הוא לא הדבר המרכזי. ובעלי התוספות העריכו שם, שבכל ספק, רחוק, פיקוח נפש, דוחה את השבת או את יום הכיפורים וכדומה. שאלה שאנחנו צריכים לברר, מה נקרא בדיוק פיקוח נפש? מה נקרא ספק פיקוח נפש? אני רוצה להסביר, המציאות שלנו, של קורונה, מזמינה אותנו להרבה מחשבות כאלה. אנחנו לא יודעים בדיוק איך המחלה הזאת מתנהגת. אבל מה נקרא ספק פיקוח נפש? אתם יודעים, יכול להיות אדם שמגיע עם דבר קטן. אח שלי הוא רופא, מומחה גם בגריאטריה וגם בגסטרו, והרבה דברים אני מתייעץ איתו בהקשרים האלה. הוא אומר, תשמע, יכול לבוא בן אדם עם כאב בטן. כאב בטן זה... זה שום דבר.
שזה הדר.
הוא בא בשבת. האם אתה כותב את זה או לא כותב? כתיבה זה אחד הדברים שמאוד קשים לרופאים. מצד אחד, זה כאב בטן, שום דבר. מצד שני, יכול להיות שהוא יבוא עוד חודש, ורופא יחבר את הדברים ופתאום יגיד, יש כאן בעיית כבד דחופה וחייבים לשלוח אותו מיד לניתוח. איך מגדירים ספק פיקוח נפש? והדבר הזה הוא מאוד חשוב, ויש לו המון השלכות והמון שאלות בימינו. אתם יודעים, יבואו אנשים ויגידו, חייבים לעבוד ברכבת בתל אביב. היה ויכוח על זה בשבת, נכון? למה? כי זה חוסך חיי אדם. כלומר, בסוף, ככל שיש אמצעי תחבורה טובים יותר, יש פחות תאונות. לפי זה גם אולי כבישים. נגיד, טוב, צריך לעבוד בשבת. ככל שהכבישים יהיו טובים יותר, בסוף זה חוסך חיי אדם. איך אתה מגדיר ספק פיקוח נפש? יש תשובה מעניינת, הבאתי אותה כאן, בשקופית הבאה, פשוט חתם סופר. יורדי החלק ב', סימן שין למד ח'. שאלה היא מאוד מעניינת. אני אקדים רקע קצר כדי שתבינו את השאלה הזאת ועל מה בדיוק מדבר החתם סופר. לפני כ-250 שנה היה מקובל לקבוע את המוות על ידי לב ונשימה. היו שמים אוזן על בית החזה, היו שמים נוצה ליד האף, ורואים, שומעים את החזה, נוצה זזה, לא זזה, וכנראה שלפעמים היו קצת טעויות. אתם יודעים, זה לא היום, אתה מודד, יש לך מדידות, מכשירים. כנראה שהיו קצת טעויות, ובדיוק באותה תקופה היו מקרים שאדם הלכו בלוויה לקבור אותו עם אהרון, הלכו לקבור אותו, ופתאום בלוויה הוא מתחיל להשתולל. מבינים שהוא באמת לא מת, שהוא חי. והיו כאלה שעשו סטארט-אפים כבר באותה תקופה, בטח למדו מנהל עסקים וטכנולוגיה, אז היו כבר כאלה שהמציאו קבורה עם חור קטן ועם פעמון. קורה משהו, אתה מתעורר, אתה יכול ללחוץ. עכשיו, הדבר הזה גרם לכך שהמלכות קבעה שכשאדם מת, לא קוברים אותו עד שעוברים 3 ימים. ואז נשאלה שאלה מעניינת. אדם אחד שהיה רופא והיה כהן, ביקשו ממנו לקבוע מוות של מישהו. עכשיו, זו השאלה, מה לעשות? כהן לא יכול להיכנס כדי לתת תעודת פטירה. הבן אדם מת, רק רוצים תעודה. אבל הוא פנה אל הרב שלו והוא אמר, תשמע, אם אנחנו מחכים שלושה ימים, סימן, שלא בטוח שהבן אדם מת. אם לא בטוח שהבן אדם מת, אני יכול להיכנס ולהתאמה, זה לא בעיה, כי אולי הוא חי, אולי זה לא טומאה בכלל. את השאלה הזאת הוא שואל את החתם סופר. אם מותר להיכנס, לבדוק, הוא אומר, אם התירו, בדור שלפנינו, התירו שם לחכות שלושה ימים וכו', אולי כאן יתירו, ואומר החתם סופר, עמדתי מרעיד ונבהל מאוד. מי הוא זה ואיזה הוא שהתיר על ענת מתים? כלומר, איך אתם בכלל מחכים שלושה ימים? מי התיר לכם לחכות? ואז הוא אומר, באמת, יש תשובה, יש נמצא אגרות משנת תף קוף למדבט, שמי כתב אותם? כתב אותם החכם רמד. מישהו פה יודע מי זה החכם רמד? מה אמרת? החכם רמד, הוא מתכוון למשה מנדלסון. רמד רבי משה מדסוי. והוא אומר שהוא טען להתיר איסורם של חכמי ישראל, ואומרו כי רופאי זמננו אמרו שאין נודע גבול המקביל בין חיים למוות, ואי אפשר אלא בעיכול בשר. אז הוא אומר, תשמע, זה פיקוח נפש. והחתם סופר דוחה אותו וחולק עליו, הוא אומר, האמת יורד דרכו, כי זהו מקרה באלמה. ממקרים הרחוקים אחד לאלף שנים, כלומר זה שמישהו יקום אחרי שכבר רופא קבע שהוא מת, איפה קורה דבר כזה? הוא אומר, זה אפילו מיעוט הלא אבי, כלומר זה כל כך רחוק, זה לא נחשב, נחשב אפילו בגדר מיעוט, זה לא נחשב אפילו ספק פיקוח נפש. כמו חוני המעגל, שישן 70 שנה, מה זה, עזוב, זה אינו נכנס בגדר חוששין למיעוטה בפיקוח נפש. אז הוא אומר, תשמע, דבר כזה לא נקרא אפילו ספק פיקוח נפש. טוב, עכשיו שואלים אותם, אז איך קובעים? איך קובעים את הגדר? איך יודעים מתי זה נקרא פיקוח נפש? לא נקרא פיקוח נפש? הדבר הזה הוא מורכב, ואני אגיד בקצרה, יש ויכוחים במהלך הדורות, אבל יש ויכוח עקרוני, שתי תפיסות, שתי שיטות מהותיות מאוד בין פוסקי דורנו. שיטה אחת, שיטת הרב אליושיב והציץ אליעזר. שיטה שנייה, שיטתו של רב שלמה זלמן אוירבך. שתי השיטות האלה שונות לגמרי, ויש להם המון משמעויות והשפעות בכל מיני תחומים. באופן כללי, הרב אליושיב והציץ אליעזר מדברים על בדיקה סטטיסטית. אנחנו צריכים לראות גם מצד האיש וגם מצד המציאות, המחלה, שיש זכר לפנינו. צריכים לבדוק סטטיסטית ולראות האם באמת יש צד באדם הזה שיש לו סיכוי שהוא חולה, ויש צד במחלה שקיימת היום והיא מחלה מסוכנת שיכולה להרוג. יש כל מיני חישובים כאלה סטטיסטיים שלפעמים קובעים את הדברים. יש כל מיני דוגמאות בהקשר הזה, אבל למשל, יש כל מיני דוגמאות, שאת הדוגמאות האלה מביאים גם הרב אלפרין, וגם הרב פיינברג, שהם שאלו את הרב אליושי ואת רב שטוין וזלמן המון שאלות בתחומים האלה. אז למשל, היה תינוק שמת אחרי חיסון. והייתה שאלה האם לנתח אותו ולבדוק, כי פחדו שהחיסון הזה גורם למוות ואולי צריך לראות איך להיזהר מתינוקות אחרים, והסיכוי היה קטן, אבל היה סיכוי. הרב אלפרין מספר שהרב אליושיב אסר, הוא אמר, זה לא דבר שקיים עכשיו, זה ספק עתידי, והוא הלך לרב שלמה זלמן, והוא אמר שצריך לעשות את הניתוח. יש עוד הרבה דברים אחרים שהם מאוד מעניינים, שיש מקום לדון בהם. אני רק אגיד, אבל לא ארחיב, הרבה אנשים זקנים, הרבה, נופלים ושוברים את עצם הירך. זה קורה הרבה. ובמצב כזה, אם לא עושים ניתוח, 35% מתים. עכשיו, השאלה היא, האם לדחות עד אחרי שבת, לא לדחות? וזאת שאלה מאוד מורכבת, והרב אלפרין ניגש לרב שלמה זלמן, והוא אמר לו, תראה, יש אפשרות לחכות 27 שעות, וזה עדיין יהיה בסדר, אבל יש עכשיו חדר ניתוח פנוי. מה לעשות? רב שלמה זלמן אמר לו, תראה, אם יש חדר ניתוח פנוי, תשתמש בו, אף אחד לא יודע מה יהיה אחר כך. עכשיו, יש הרבה השלכות גם בכל מיני זמני מלחמה ודברים אחרים. מה ההגדרה של רב שלמה זלמן? איך הוא מגדיר? רב שלמה זלמן מגדיר בצורה אחרת. בשביל זה, אני, זה הציץ אליעזר, אני אגיד עוד דין אחד, ודרכו אני אגיע לרב שלמה זלמן. יש לנו דין שמופיע בחמישה מקומות בשס, שנקרא שומר פתאים השם. שומר פתאים השם, הגמרא בעבודה זרה דף למד עמוד ב' לגבי אכילת תאנים וענבים בלילה, הגמרא בנידה דף למד א' מדברת גם כן על תשמיש המיטה במקרים מסוימים, ביבמות עין ב' גם כן על ברית מילה ביום שמעונן, בשבת קוף כפתת על הקזת דם, בכתובות למתת על שלוש נשים שמשמשות ממוך, והגמרא בכל המקרים האלה אומרת, יש כאן סכנה, אבל כיוון דדשו ברבים, כיוון שהרבים עושים את זה, שומר פתאים השם. עכשיו, ההגדרה הזאת של שומר פתאים השם, היא הגדרה מאוד מעניינת. יש מצב של סכנה, והגמרא אומרת, שומר פתאים השם. כלומר, מותר לך להסתכן. איך מותר להסתכן? יש מצב של סכנה. שאלת קורונה, ששאלו אותי כמה פעמים לאחרונה, סבא וסבתא רוצים שהנכדים יבואו לבקר. רוצים שהם יבואו, והם אומרים, הנכדים לא רוצים לבוא, סבא וסבתא מבוגרים, מסכן אותם. סבא וסבתא אומרים, תשמעו, לא יודעים כמה שנים יש לנו לחיות, עדיף לנו לחיות פחות עם הנכדים, מה שיש לא תבואו, אנחנו לא יכולים, חייבים אתכם. בדרך כלל זה הפוך. שהנכדים רוצים לבוא? כן, לא יודע. סבא וסבתא מאוד קשה להם. רב חדרי, נכון? סבא וסבתא קשה להם. אני מבין, אבל יש, הסבא וסבתא מאוד מאוד היה קשה להם. ממש רצו שיבוא אליהם לבקר. תראו, יש מקרים שמשרד הבריאות והחוק והזה, כולם עושרים, טוב, זה עניין אחד. המקרה שאנחנו מדברים עליו היום, יש דרכים, אתה יכול לבוא לבקר, להיות עם מסכה, לשמור מרחק, אתה יכול לבוא. אבל הילדים רצו לקחת עוד זהירות, להיזהר על סבא וסבתא. במקרים האלה, מצד אחד אתה צריך להיות זהיר ולשים לב, מצד שני, יש גם דבר ששומר פתאים השם. אם יש הגדרות רפואיות, והציבור נוהג בהגדרות האלה, שומר פתאים השם, אתם יודעים, לצאת מהבית זה מסוכן, לנסוע באוטו, יותר בטוח ללכת ברגל. יש גם כאלה שנפטרו, מתו בתאונה רגילה, אבל ברור שאוטו זה דבר מסוכן. אם לא ניסע במכוניות, רק באוטובוסים, הרבה יותר בטוח. אז אסור לנסוע במכוניות, אנחנו מבינים שמותר לנסוע, כי שומר פתאים השם, יש כאן רמת סכנה, נכון. יש כאן משהו, אבל שומר פתאים השם. את הדבר הזה, יש מקום לברר יותר. איך אפשר בכלל? אם יש רמת סכנה, איך אפשר? איך אפשר להסתכן פה? יש מחלוקת ראשונים, האם האיסור להסתכן הוא דאורייתא או דרבנן? מדברי הרמב״ם נראה שזה איסור דאורייתא, יש ראשונים אחרים, יש בירים, יש ראשונים אחרים שנראה שזה דרבנן. אם זה דרבנן, אז אפשר להבין. חכמים התירו לנו להיכנס לסכנה, הם אלה שאסרו, והם אלה שהתירו במקרה הזה. אבל אם האיסור להסתכן הוא דאורייתא, איך באים חכמים ואומרים, בסדר, מותר לך להסתכן, שומר פתאים השם. והדבר הזה מזמין אותנו לשתי הבנות, מה נקרא שומר פתאים השם. אפשרות אחת, אפשר להבין, יש כאן סכנה, אבל התירו לך להסתכן במקרה הזה. זה יותר תואם את ההבנה שכל האיסור כניסה לסכנות הוא דרבנן. אבל אפשר להבין אחרת. אפשר להבין שאם מדובר על דבר שכל העולם עושה, זה לא מוגדר כסכנה. הגדרת סכנה היא לפי מה שהעולם רגיל ועושה, ואם העולם לא מתייחס לזה כסכנה, זה לא נקרא סכנה, ולכן זה יכול להתיר אפילו אם האיסור להסתכן הוא דאורייתא, כי זה לא סכנה. ואני חושב שהתפיסה הזאת היא הרקע לשיטתו של רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך אומר, זה מופיע בכמה מקומות. אני קורא עכשיו משמירת שבת כהלכתה, פרק למדבט הערה ב', זה מופיע גם בעוד מקומות, בדרכים כאלו אחרות, וכת הסוף כאן, ועוד, בכל דבר שהעולם נוהגים לעשות כן, ולא לחוש, מותר אדם לסמוך על שומר פתאים השם. כי מה שקצרה יד האדם לדעת ולהיזהר ממנו, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, וממילא, דבר שהעולם חוששים לו משום סכנה, הרי הוא בגדר סכנה, כן דעת הגרשז או ירבך. כלומר, מה שאמרנו על שומר פתאים השם, זה לשני הכיוונים. מצד אחד, אם יש דבר שהעולם לא חושש, העולם יוצא לטיולים. יוצא לטיולים, נכון, שכל טיול, יש בו צד מסוים לפעמים של סכנה רחוקה לצערנו, כנרת. אבל כששומרים על זהירות, בסך הכל מקווים שיהיה בסדר, והעולם הולך לטייל, והעולם נכנס לכנרת, ושומר פתאים השם. אבל כך גם לכיוון השני. וזה החידוש של רב שלמה זלמן. אם ההגדרה לכיוון הזה שאמרנו, שאם אנשים רגילים זה כבר, לעשות את זה, זה כבר לא סכנה, אומר רב שלמה זלמן, דבר שהעולם חושש, מוגדר כסכנה. עכשיו, העולם חושש, זה לא אומר שמישהו נמצא בהיסטריה ופאניקה. העולם חושש, הרופאים חוששים, אנשי הביטחון חוששים, דבר שהעולם רגיל לחשוש ממנו, זה נקרא מוגדר כסכנה. לא מדברים על סטטיסטיקות. אתה מסתכל איך העולם מתייחס לדבר הזה. עכשיו, יש כל מיני מדדים, לפעמים מישהו בא לשאול אותי על כל מיני דברים בשבת, אני אומר, תגיד לי, אם אתה היית עכשיו בחופשה משפחתית בצפון, היית מבטל את החופשה בשביל זה או לא? זה מדד מסוים שאתה יודע שעל שריטה קטנה או כל מיני דברים, גם אם אתה יכול להגיד, שמע, אולי זה יגיע לזה, אולי לזה, אולי היה מבטל חופשה. יש דברים שגם אם זה גדר רחוק של פיקוח נפש, אבל אף אחד באמת לא חושש לו. יש דברים שהעולם באמת חושש להם, וזאת ההגדרה שהגדיר רב שלמה זלמן, ולפי הדבר הזה, במקרה שלנו, של קורונה, אנחנו לא יודעים מספיק על המחלה הזאת. אין לנו מידע מספיק על הקורונה. גם הרופאים לא יודעים, אין לנו מספיק השלכות, סטטיסטיקות, אבל ברור שאנחנו צריכים מערכת חיסונית חזקה כדי להתגבר על המחלה. ברור לנו שצום מחליש את המערכת החיסונית הזאת. טוב, כאשר היה מדובר על מגפות אחרות כמו החולרה, המגפה הייתה כל כך קשה שהורו גדולי ישראל, רבי עקיבא איגר, רבי אור הלכה, שכולם חייבים לאכול ולשתות. כי לך תדע מה יהיה. במציאות שלנו, זה לא המצב ברמה הזאת. אנחנו יודעים שיש כאן סכנה, אבל אנחנו גם יודעים שיש הבדל בגילאים השונים, ויש הבדל אם אדם יש לו רקע של סיכון, אין לו רקע של סיכון. למעשה, כאשר מדובר על חולה, שהוא חולה מאומת, יודעים שהוא חולה קורונה, אבל אין לו תסמינים. זאת אומרת, על הדף יודעים שהוא חולה. אין לו אבל שום תסמינים. במקרה כזה, אם אדם אין לו תסמינים, אין לו מחלות רקע, אין שום סיבה שלא יצום, אלא אם כן הוא בקבוצת סיכון, שתכף נדבר. אבל אנשים כאלה צעירים, הם מתהלכים כבריאים, הכל רגיל, אין סיבה שלא יצאו. אם מדובר במקרה הזה, גם במקרה הזה יש לחלק בין שני מקרים. יש מקרה שבו גילו את זה שאתה חולה לפני כמה ימים. עברו כבר 3 ימים, לא קרה כלום. אם לא קרה כלום, כנראה שאתה בסדר. כאן אתה יכול לצום ואתה יכול להיות הרבה יותר רגוע. אם הדבר התגלה ממש סמוך ליום הכיפורים, אז צעירים יכולים לצום. אדם מבוגר יותר צריך לחשוב פעמיים, וככל שהגיל עולה, הוא ייזהר או שהוא לא יצום, או שהוא יתחיל לצום, ברגע שיש איזה שינוי, יפסיק. אם מדובר על חולה עם תסמינים, אז אם מדובר על תסמינים של ממש, על חום, או על בעיות של קשיי נשימה, אדם כזה לא צם. אנחנו לא יודעים בדיוק את ההשלכות, אנחנו יודעים שזה יכול להיות בעייתי. אם מדובר על חולה עם תסמינים כאלה, הוא לא צם. אם מדובר על חולה עם תסמינים שזה רק עיבוד טעם, אבל אין לו השלכות אחרות, והוא גם צעיר, הוא יכול להתחיל לצום. אבל אם מדובר על חולה עם תסמינים ממש חום, או קשיי נשימה וכולי, אדם כזה לא צם. אם מדובר על חולים בקבוצות סיכון, בעל גיל 60, או כל מיני מחלות, אני לא נכנס לזה עכשיו, כל מי שרוצה לדעת מי נמצא בקבוצת סיכון, יעשה באינטרנט, יקבל ישר קופות חולים, בתי חולים, יש רשימות. מי נמצא בקבוצת סיכון? אם יש אדם שהוא חולה והוא בקבוצת סיכון, אדם כזה, גם ללא תסמינים, ישתה ויוכל לשיעורים. אנחנו יודעים שהמחלה הזאת ממיתה. אנחנו יודעים שאנשים בקבוצות סיכון מתים. בארץ, ברוך השם, למרות שיש כבר מאות מתים, אבל המצב טוב יחסית. בעולם זה לא יאומן, לא יאומן מה שקורה. אני נותן כל עכשיו שיעורים בניו יורק, בלוס אנג'לס, לא יאומן, פשוט מתים כל כך הרבה, מאות אלפים, זה פשוט לא יאומן. אנשים בפאניקה בניו יורק, בניו ג'רזי, בלוס אנג'לס, בקהילות היהודיות עצמן, מתו בניו יורק יותר מ1,000. ובאירופה, במקומות אחרים, הדבר הזה אנחנו יודעים שהוא ממית בעיקר אנשים בקבוצות סיכון. ולכן, אדם בקבוצת סיכון לא לוקח סיכון. וגם אם אין לו תסמינים, אם הוא חולה, יאכל וישתה לשיעורים, ואם בכלל יש בעיה גם בזה, יש כאלה ששיעורים הם לא יודעים לעשות, אדם מבוגר, שוכח, אז יאכל וישתה כרגיל. מי שנמצא בבידוד, סתם אדם שנמצא בבידוד. אם מדובר על אדם רגיל, יצאום כרגיל, אין שום בעיה, אנשים נמצאים בבידוד, מלא אנשים, בלי שום בעיה, אין להם שום חשש. אדם רגיל שנמצא בבידוד, יצאום כרגיל. אם מדובר על בידוד ומדובר על אדם בקבוצת סיכון, אז יש מקום במיוחד, אם יש לו איזה רקע מסוים או קשיים מסוימים בעבר, שישתה ויוכל לשיעורים. אני רק אגיד דבר אחרון לגבי זקנים, בכלל, בלי קשר, הם לא בקורונה, גם הדבר הזה מורכב. אמר לכם, אח שלי הוא רופא גריאטריה, ומאוד מורכב הדבר. באופן כללי, יש זקנים שהם עם כוח ובריאים, אבל עדיין הגוף יותר חלש. אדם מעל גיל 80, ויש לו מחלות רקע. יש לו כל מיני מחלות רקע, בטח אם היה לו בעיות ממש, אירוע מוחי, בעיות בלב, כליות, סכרת לא מאוזנת. אנשים כאלה או שלא יצאו או שישתו לשיעורים. מעל גיל 90, גם על דברים קטנים יותר, צריך להיזהר ולשתות לשיעורים. אני אמרתי את הדברים העקרוניים, לא נכנסתי לכל דבר, אבל הקורונה מזמינה אותנו, כמו שאמרתי, לחשיבה מיוחדת. תמיד אנחנו צריכים לשים לב לחולים ולדברים, אבל בקורונה יש מציאות אחרת. אף פעם לא היה דבר כזה שיהיו עשרות אלפים, אנשים פה בארץ, בעולם, שלא יוכלו לצום כרגיל, אבל כאן מדובר על סכנה שעקרונית נמצאת בפנינו. אנחנו יודעים שהקורונה זה דבר ממית, ואנחנו יודעים שזה סכנה שהעולם חושש לה. זו סכנה שהעולם חושש לה, נזהר ממנה. אין לנו מידע ממש. אין לנו מידע על השפעות של צום בקורונה. יש קצת מחקרים לאחרונה על קורונה ורמדאן. אצל הערבים עשו איזה כמה מאמרים על זה, זה לא בדיוק אותו דבר כמו הצומות שלנו. אין לנו ממש. אבל כיוון שיש כאן מחלה שממיתה, וכיוון שאנחנו לא יודעים לגמרי את השפעת הצום, בכל ספק שיש לנו, אנחנו צריכים להחמיר. אבל מצד שני, אנחנו לא נגיד לכל הציבור לא לצום, כי זה באמת דבר רחוק. הציבור לא חושש ברמה כזאת, רופאים לא חוששים ברמה כזאת, ועל זה אפשר להגיד, שומר תאים השם. דיברנו על עקרונות, כן. תראה, זאת שאלה מעניינת. אתה שואל עכשיו, לקבוע יום צום על הקורונה, האם כן או לא. בעיקרון, יש מקום לחשוב על זה. יכול להיות שהיה עדיף לקבוע יום בלי לשון הרע. יכול להיות. או יום עד הצהריים. מצד שני, אם מדובר על אנשים צעירים, אני חייב להגיד, המחקר עכשיו עם הרופאים שעשיתי קצת הלחיץ אותי, כי אני יודע, קבוצות סיכון זה גיל 60 ומעלה. וכשמדובר על אנשים שחלו בקורונה בלי תסמינים, אבל זה קרה בערב חג, אז אחד הרופאים הבכירים אמר, תשמע, אם קורה משהו מגיל 35, צריך להיזהר, אבל מגיל 35 מכניס אותנו ללחץ. אז אני מקווה שזה עדיין רחוק. אז השאלה היא, מה זה הצעירים? תשמעו על צעירים ממש, אז אולי דיברו על הצעירים. ככל שאדם מבוגר יותר, אולי לא היינו ממליצים להוסיף צומות עכשיו, למרות שגם בזה צריך לראות את הפאניקה הנכונה. למשל, בתי כנסת, אנחנו צריכים לשמור על כל הזהירות וכל הכללים. מצד שני, זה לא כל כך מסתבר שכל המסעדות וכל הדברים יהיו מלאים באנשים ובתי כנסת יהיו ריקים. גם בזה צריך איזון, ואנחנו צריכים עכשיו יותר את התפילות ואת הדברים. אז כמובן, בצורה נכונה, ועם כלייה, שמירת הכללים בצורה נכונה, אבל אני חושב שהאיזון הדק פה הוא מורכב, כמובן שלא ניקח שום סיכון, אבל מצד שני, אם אנשים חיים נורמלי בהרבה תחומים, אז חשוב לנו שגם התחום הזה של התורה והתפילה, גם הוא יקבל את המקום שלו. מוריי ורבותיי, נקווה שזאת השנה האחרונה, צריך לתת שיעור כזה על כמות כזאת גדולה שלא יצומו, אבל אני בטוח שכל אלה שלא יצומו, יהיה להם כל כך קשה, תדעו לכם, מאוד קשה לא לצום, אני מדבר הרבה פעמים עם אנשים שלא צמים, זה קשה מאוד, הבכי, התפילות לפעמים יותר גדול, אבל זאת המצווה שלנו עכשיו, המצווה היא לא לצום במקרה הזה, נקווה שהדברים האלה יעברו, ונוכל בעזרת השם לעשות את הציווי כרגיל, שכולם יצרו, עדיין רוב האנשים צמים. אני רק אסיים בסיפור קצר, ובזה נסיים. היה פעם סיפור על רב זושה ורבי אלימלך, שהיו זרקו אותם לכלא באיזה מקום, סיפור מפורסם, והם רוצים להתפלל. אבל פתאום מביא שם איזה מישהו דלי מלא בשופכין לתוך אמצע החדר. לא יודעים מה לעשות. וממש בלחץ, ורבי אלימלך ככה כולו, לא יודע מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתפלל. אז רב זושה אומר לו, אולי אני אתבלבל במי אמר למי, אומר לו, תראה, מי אמר לנו להתפלל? הקדוש ברוך הוא. או נתפלים לקדוש ברוך הוא. מי אמר לנו עכשיו לא להתפלל? הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לשמוח. אנחנו לא מתפללים, כי אנחנו עושים רצון השם. הם התרגשו מהחידוש הזה, התחילו לרקוד מאחורי הדלי, מסביב לדלי. ראו כל האסירים, הצטרפו לריקוד. ראה האסיר, מה הם רוקדים מאחורי הדלי הזה? מה זה משמח אותם כל כך? הלך והוציא את הדלי החוצה. ואז הם יכלו להתפלל. לפעמים הציווי הוא להתפלל, ולפעמים הציווי הוא לא להתפלל. לפעמים הציווי הוא לעצום, הציווי הוא לא לעצום. זה קשה, זה לא פשוט לנו, אבל אם זה הציווי, זה מה שנעשה, ונתפלל הקדוש ברוך הוא, שנוכל גם להתפלל וגם לעצום בצורה מלאה בעזרת השם בשנים הבאות. השנה כבר. לא, אנחנו מקווים שרובנו כרגיל, אבל יש כאלה שלצערנו לא יוכלו השנה, לא יודע אם כל כך מהר זה ייגמר. הרב חדר, אולי נגזור איזה גזרה, רוצה שיעבור מהר. נעשה פה בית המדרש, נלמד טוב, אולי זה יהיה מהר עוד יותר, בעזרת השם.
שם כוח הרב, תודה רבה.
גם לאלה שבזום.
שם כוח, שם כוח.
כל בית המדרש, הולכים לכם אהבה גדולה.
תודה רבה.
רואים קרון קודש, את הקהל הקדוש, הנה אני הופך שתראו גם את הקהל הקדוש פה. רואים? מי שנמצא פה, מרחקים, בקפסולות פה, זהירים פה, במכון לב, אבל טוב, אז להתראות לכולם.
תודה רבה.
להתראות לכולם.